הבת היא קוראת לי ברדלס בפיצוץ אני תמיד אליה נכנס אם היא מאחרת היא משלמת לי כנס פלוס מכנס אז אני שם את הילד של אורנה בהשכחת הבדץ לא עוצם את העיניים כי דפקנו כבר שנץ מחכה להסעה של בום הנה יש פס משתזפת מהחום שלי הנה יש פס בלי צ'אנס עוד שנייה היא גוססת מתה לאכול אותי רוצה גם תוספת אצלי הכל שמור תביני בום זה כספת אז בואי ונשרוף במרכז
רדיו סול COIL הרדיו של ישראל
יפו COIL הכי יפו שיש 5-2-2-6-6-6-6
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש 03-5050-753 הגה 28 חולון בהנהלת יצחק אברהם
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il רדיו סול COIL הרדיו של ישראל
נופל למרומים ספרו של עומר ניר הוד סיפור על קריסה ושיקום
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון מצטערת
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. התוכנית הבאה ברדיו סול, שומר חוק, התוכנית שעושה לכם סדר בעולם המשפט, בהגשת עומר ניר הוד.
רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש 5-2-2-6-6-6-6
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש 03-5050-753 הגה 28 חולון בהנהלת יצחק אברהם
30 שניות על רדיו סול רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ המשדרת 24 שעות ביממה מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה מגוון גדול של תוכניות אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן מיסטיקה ודרך חיים יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il רדיו סול COIL הרדיו של ישראל
נופל למרומים ספרו של עומר ניר הוד סיפור על קריסה ושיקום
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון מצטערת
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. מאזינים לתוכנית שומר חוק, התוכנית שעושה לכם סדר בעולם המשפט, בהגשת עומר ניר הוד.
אחר הצהריים טובים, אני עורך דין עומר ניר הוד ואני כרגיל שמח להיות פה איתכם בשומר חוק, התוכנית שתיתן לכם המאזינים הסבר על צדדים שונים של עולם המשפט. התוכנית לא מתיימרת, לא נועדה וגם לא יכולה להחליף ייעוץ משפטי מקצועי וכמו שנאמר, אל תנסו את זה לבד בבית. אתמול שמעתי את ראש הממשלה אומר שאנחנו ממשיכים להילחם בקורונה. קודם נלחמנו בצד הבריאותי, ועכשיו במקביל אנחנו נלחמים על הכלכלה. אז אדוני ראש הממשלה, לפי מה שקורה במשרד שלי, הממשלה לא מצליחה במיוחד במלחמה כרגע, ונראה לי שיש הרבה מאוד נפגעים בצד הכלכלי. בהתאם, את התוכנית היום אנחנו נייחד לפירוק שותפויות. אם שותפות כשותפות או שותפות כהחזקת מניות משותפת בחברה, אנחנו נדבר על הזכויות של הרוב מול זכויות המיעוט, מה מיעוט יכול או לא יכול לעשות ומה חשוב לדעת כשמפרקים שותפות. נדבר על רותי ונומי, שותפות במכון להסרת ללייזר, בטח המאזינות יודעות יותר טוב ממני מה זה, ועל איציק שותף מיעוט בחברה שעוסקת במכירת ביטוח, ודרכם נלמד על גירושין בעולם העסקי. במחצית השנייה של התוכנית תתארח אצלנו עורכת דין לירית אביטל ברנתן שתספר לנו על ייפוי כוח מתמשך ולמה זה כדאי וחשוב לכל מי שאין לו עדיין. אז אתם מוזמנים ליצור קשר, להשאיר לי הודעות במספר הוואטסאפ שלנו 053-807-1213, וכמובן אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולסמן לנו לייק. אני עומר נרהוד ואני מאחל לכם האזנה הרבה. אנחנו נתחיל כמובן בסיפור, וכמובן הסיפורים תמיד מבוססים על מקרים במשרד שלי, וכמובן תמיד הפרטים משתנים ומשונים כדי להסתיר את זהות הלקוחות. ונתחיל ברותי ונומי. רותי ונומי שותפות, יש להן מכשיר לייזר מתקדם להסרת שיער. כן, קצת יותר רחוק מעולם הפרטי שלי, אבל למזלן של רותי ונומי אני לא הלקוח הממוצע שלהן. רותי ונומי נכנסו לעסק לפני בערך שנתיים. הם רכשו ציוד, הם גם עשו שורה של טעויות עסקיות ושיווקיות שהרבה מאוד עסקים חדשים בתחילת דרכם עושים, והם מצאו את עצמן עם 300 אלף שקל חובות משותפים ועוד 300 אלף שקל חובות פרטיים של רותי. עם מקום, יש מקום עם שכירות, עם בעל בית שלא מוכן להוריד להן שקל למרות שהמקום היה סגור חודשיים, התחייבות לעוד שנתיים קדימה של שכירות, ומכונה יקרה שנקנתה במיטב כספיו של הבנק. את נומי הקורונה שברה. היא החליטה שהיא סיימה את הפרק של להיות עצמאית בחייה, מבחינתה לסגור את העסק. רותי לעומת זאת מאמינה בעסק. לרותי יש בעיה נוספת. נכון שנומי והיא שותפות, אבל הבעל של נומי בפשיטת רגל, ונומי הבהירה לרותי שלא ממש מפריע לה להיכנס גם היא לפשיטת רגל, ואז כלל החובות ייפלו על רותי. רותי די בלחץ. היא עזבה מקום עבודה מצליח, שבו היא עבדה כשכירה כדי לעשות את מה שהיא חלמה עליו כל החיים. היא שנתיים נותנת את הנשמה, וכשסוף סוף הן התחילו להרוויח כסף, הקורונה כמעט הרגה אותן. אבל רותי לא רוצה לוותר על החלום שלה. ועם השאלה הרגילה, אז מה עושים עכשיו? רותי הגיע אליי. איציק, לעומת רותי, הוא איש עסקים משופשף. אמנם הוא בחור די צעיר, עוד לא 40, אבל כוכבו דורך, הוא אשף עסקי, הוא מורבב בלא מעט עסקים, חלקם עם לא מעט שותפים. יש לו לא מעט נכסי נדלן שהוא מזכיר, ובמקרה הזה, לפני 5 שנים, פנו אליו שני שותפים, והציעו לו או ביקשו ממנו להשקיע בסוכנות הביטוח שלהם. בואו נדייק, השותפים פנו אליו כי הם היו צריכים כסף, והוא הסכים להשקיע ולעזור להם למול 15% ממניות החברה שלהם. לפני כמה חודשים, הוא גילה שבניגוד להסכם היסוד ביניהם, אותו הסכם שהם חתמו כשהוא נכנס, הסכם שאומר שהחלטות על לקיחת אשראי יעשו ביחד על ידי כלל השותפים, הוא גילה שהשותפים הוציאו פרוטוקול ישיבת חברה שבה הוחלט על לקיחת אשראי נוסף בבנק, בלי ידיעתו, וכשהפרוטוקול הוא בעצם, בואו נקרא לזה, לא חוקי. אז איציק הלך לבדוק למה בכלל היה צריך אשראי חדש, כי סוכנות ביטוח עובדת על תזרים מזומנים קבוע שמגיע מעמלות מחברות הביטוח. תזרים שאמור לשלם את כל ההתחייבויות של החברה בבנק. אז תכלס, בסוכנות ביטוח לא צריך תזרים מזומנים מתגלגל כמו בעסקים שמוכרים וקונים. אלא אם הסוכנות מפסידה. ולפחות לפי מה שאיציק ידע, לא הייתה שום סיבה שהסוכנות תפסיד. עכשיו, אני לא בטוח שאתם יודעים את זה, אבל אם אתם לא יודעים, ממש כדאי שתדעו שכשעסק עם שותפים או בכלל שני אנשים חתומים ביחד על חשבון אחד בבנק, וזה לא משנה אם זה חשבון חברה או שותפות או חשבון של שני בני זוג, ההתחייבויות, כל אחד מהם אחראי למלוא ההתחייבויות באופן אישי. זאת אומרת, אם לקחתם 1,000 שקל אשראי, ואתם שני שותפים, כל אחד מכם אחראי לכל אותם 1,000 שקלים. זה לא מתחלק חצי חצי. ככה שבמילים אחרות, איציק נכנס לעסק כשהוא חושב לפי הסכם השותפים שהוא בטוח שהוא לא ימצא את עצמו לפתע בעסק עם המון חובות, וגילה פתאום שמחורי הגב שלו בוצעו מהלכים לא תקינים, ולמרות שהוא חשב שהוא הבטיח את עצמו נגד זה, הוא בכל זאת ערב לחובות גדולים מאוד בבנקים, עם ההבנה שלו שלשותפים אין כסף, ואם העסק קורס, החובות נופלים כולם עליו. ועם זה הגיע איציק אליי לשאול מה הוא יכול לעשות. אז יש לנו את רותי, שותפה בשותפות, ואת איציק, בעל מניות בחברה בעם, ואחרי השיר הראשון, אנחנו נבין מה כל אחד מהם יכול לעשות, ודרך זה, מה האפשרויות שעומדות בפני שותפים ובעלי מניות בעסקים שלהם יש, איך לומר, בעיות כאלה ואחרות כרגע. אז אנחנו נתחיל עם אתניקס, ציפור מדבר, ואחריו נצלול פנימה. אנחנו בשומר חוק, והיום אנחנו עם רותי ואיציק, שותפים בעסקים, שצריכים פתרונות לבעיות שלהם עם השותפים השונים. אנחנו נחזור לרותי. רותי, מכון לייזר עם השותפה שלה, שפועל כשנתיים, ועכשיו בגלל הקורונה ספג מכה קשה. השותפה לא רוצה להמשיך. לשותפות יש הלוואה משותפת של 300 אלף שקל ועוד 300 אלף שקל לרותי בפרטי. ורותי שואלת, מה יכולה לעשות כדי להציל את העסק ולמנוע מצב שבו כל החובות ייפלו עליה? הבעיה הגדולה שלנו, שלשותפה שלה לא ממש אכפת לגשת להליך פשיטת רגל. בא לה במילה פושט רגל והשותפה בתחושה שאין לה יותר מדי מה להפסיד. המטרה שלי, לגרום לשותפה להבין שאולי כן יש לה מה להפסיד. אני רוצה להגיע למנגנון שבו רותי תרכוש את החצי של השותפה בעסק, או ליתר דיוק, השותפה תעביר לרותי את חציה בעסק, ומאחר ומדובר בעסק עם 600 אלף שקל חובות, וציוד בשווי בערך 200 אלף שקל, כלומר עסק גירעוני, השותפה תשלם לרותי למרות שהיא יוצאת מהעסק. נוסיף לזה שיש גם התחייבות עתידית לסחירות שנתיים קדימה של בערך רבע מיליון שקל, ויש לנו חגיגה של חובות, ואם סוגרים, בהנחה שהציוד ימחר בגרושים, נגיד ב-50 אלף שקל, ונצליח לריב עם בעל הנכס ולצאת בנזק של 50 אלף שקל, אנחנו בגירעון של בערך 600 אלף שקל, מתוכו 300 בחשבון השותפות. בשורה התחתונה, אנחנו צריכים שהשותפה גם תמסור את העסק לרותי, וגם תשלם את חלקה בהלוואה 150 אלף שקל. עכשיו, שיהיה ברור, אין לי דרך לאלץ את נעמי להעביר את הביזנס לרותי, זה שותפות, זה לא חברה, ההגנות פה מוגבלות, וגם לא דרך לאלץ את נעמי לשאת את החלק שלה בהלוואה המשותפת. אם היא לא תשלם, רותי תצטרך לשלם את הכל. אחרת, ינקטו נגד רותי צעדים על ידי הבנק. הבעיה גם שרותי לא יודעת לעמוד בהחזר ההלוואה המלא. עכשיו, טיפה על הרקע. רותי ונעמי, אמרתי, שותפות בשותפות רשומה. שותפות היא לא ישות משפטית מבחינת רשויות המס. זה אומר שכל אחת מהן מדווחת על מחצית ההכנסות של השותפות, בעוסק המורשה הפרטי שלה. יש לזה כל מיני חסרונות, לכן מאוד מומלץ כשפותחים עסק לעשות הסכם שותפות שיגדיר את הדברים מסודר. אם היה הסכם שותפים, או לפחות אם אני הייתי עושה אותו, כנראה שהייתי דואג שיהיו ערבים לחובות של נעמי. אבל היום כבר אי אפשר לדאוג לגרום לערבים לחתום. עוד אחד מהחסרונות של שותפות, שבניגוד לחברה שבה ניתן להגדיר כמה מניות מחזיק כל שותף, ולהטיל אפילו מגבלות על חלק מבעלי המניות, בשותפות יש לנו פחות גמישות. הכל יתמצא בסופו של דבר בהסכם השותפים, שבמקרה הנוכחי לא קיים. אז איך גורמים לנעמי להבין שכדאי לה לא רק להעביר את חלקה בביזנס לרותי, אלא גם לשלם את חלקה בהלוואה? על זה, וגם עושים עם איציק שמחזיק 15% ממניות החברה שבה הוא מושקע, אחרי שאנחנו נפנה לטיסלם עם השיר לראות אותה היום.
שתי טיפות שקופות זולגות על החלון מעבר לרחוב מוסד פתאום וילון גדלים מאושנים עשן באישונים בחדר מתפורר קפה התברר מבוקר אחר השעון נראה כמו שרודף אחרי עצמו
השעון נראה כמו
כאן עומר נירוד איתכם בתוכנית שומר חוק, ואנחנו חוזרים לרותי ונומי. רותי רוצה פתרון קסם, איך גורמים לנומי לשלם את החלק שלה בחובות. אני לא קוסם. מה שהצעתי לרותי זה ליצור פגישת ייעוץ איתי, עם שתיהן. המטרה הייתה מאוד ברורה, ותכף גם אתם תבינו את המטרה. בפגישת הייעוץ עברתי למצב הכלכלי של העסק, הסברתי להן שהעסק בגרעון, הסברתי להן את המשמעות של ניהול עסק בגרעון, ואת השינוי בחוק בספטמבר האחרון, ועל זה אני אתעכב רגע. עד ספטמבר האחרון, השאלה אם עסק נחשב חדל פירעון או לא, הייתה לפי תזרים המזומנים שלו. מה הכוונה? אם העסק ידע לפרוע את החובות שלו, ההנחה הייתה שהעסק בסדר. לעומת זה, אם בעלי העסק או מנהליו יודעים שהם לא יוכלו לפרוע את ההתחייבויות, אסור להם לקחת על עצמם התחייבויות חדשות בעסק, כי אז הם יודעים שלא יהיה ניתן לפרוע אותם, ואם הם עושים את זה, זו עבירה פלילית. עכשיו, איפה הבעיה? בספטמבר האחרון שונה החוק. אם עד אז, כמו שאמרתי, המבחן היה מבחן התזרימי, בספטמבר הוסיפו את המבחן המאזני. כלומר, אם לעסק יש יותר נכסים, יותר התחייבויות מנכסים, העסק נמצא בחדלות פירעון על פי הגדרת החוק. עכשיו, יש בזה אבסורד. אני אתן לכם את הדוגמה המאוד טיפשית. אני עכשיו פותח עסק חדש ומפקיד בחשבון הבנק של העסק 10,000 שקל. עכשיו, באותו רגע העסק סבבה, יש לו כסף בחשבון, הכל בסדר. ועכשיו נניח שאני חותם על הסכם שכירות למשרד קטן ב-1,000 שקל לחודש לשלוש שנים. סך הכל 36,000 שקל. עכשיו, את השכירות אני צריך לשלם במהלך השלוש שנים הקרובות. כרגע אני רק צריך מתוך 10,000 שקל להוציא 1,000 שקל לחודש הראשון, וכנראה שיהיו לי הכנסות בחודשים האלה. אבל, מבחינה מאזנית, כרגע העסק שלי הפך להיות חדל פירעון, כי כרגע יש לי התחייבות על 36,000 שקל, ובחשבון יש לי רק 10,000 שקל. אם העסק יקרוס, יכולים לבוא אליי עכשיו בשאלה, למה לקחתי על עצמי התחייבות כזו לסחירות במצב שבו העסק חדל פירעון או גרוע מזה? נניח שעכשיו אחרי שחתמתי הסכם סחירות והעסק הפך להיות חדל פירעון, עכשיו אני פונה לאחד מספקי הסלולר ומזמין לי טלפון סלולרי בעלות של 200 שקל לחודש. העסקה שעשיתי עכשיו היא כבר לא חוקית. כי נכון לעכשיו העסק שלי כבר בחדל פירעון, כבר לפי הגדרת החוק אסור לי לקחת על עצמי התחייבויות חדשות. ואם העסק יקרוס, עלולים לבוא אליי בטענות איך ניהלתי את העסק בצורה כזו. עכשיו, אני מציג פה דוגמת קיצון אבסורדית, אבל אני בטוח שלא מעט מהלקוחות, מהמאזינים ששומעים אותנו עכשיו, באים ואומרים, אופס, כרגע אני מנהל עסק חדל פירעון, והמשמעות היא שאם העסק יקרוס, עלולים להיות אספקטים פליליים לכל החלטה שמקבלים, שזה להמשיך העסקה של עובד, לרכוש מלאי או כל דבר כזה. האמת, להערכתי, 80% מהעסקים הפרטיים בארץ הפכו להיות חדלי פירעון ברגע שעבר החוק. אז אני קבעתי פגישה עם שתי השותפות. הסברתי להן מה המשמעות של הפעלת עסק בחדלות פירעון ואת הסיכון שבו הן נמצאות אם העסק קורס. את העובדה שזה עלול לגרום למצב שבו הן לא יוכלו ללכת לעשות פשיטת רגל במונח הישן או הליך חדלות פירעון במונח החדש ולקבל הפטר, בגלל שמהות ההליכים האלה היא תום לב, וניהול עסק חדל פירעון הוא חוסר תום לב. בעצם, נומי הבינה למה יכול להיות לאור ההתנהלות שלהם בשנה האחרונה, שאם העסק יקרוס, היא לא תוכל ללכת להליך של חדלות פירעון. היא הבינה שעדיף לשלם את החלק שלה בחובות, גם אם זה יהיה קשה, כי להפיל את הכל על רותי לא בטוח שיעזור לה. עלול לגרום שנומי עצמה לא תוכל לקבל הפטר על החובות שלה. טוב, זה לא מבטיח כלום עדיין. אני עדיין מנסה לשכנע את נומי שבמסגרת ההסדר, ההורים שלה יהיו ערבים לתשלום החלק שלה בחובות. מניסיון אני יודע שאם יהיו ערבים, נומי תעשה כל מאמץ כדי לשלם את החלק שלה. אבל, בשורה התחתונה, הצלחנו למצוא את המוטיבציה שתאפשר לרותי להמשיך להריץ את העסק, ואני מקווה לנומי לשלם את החובות. למה סיפרתי לכם את זה? כדי להדגים את הבעייתיות שבפירוק שותפות, אבל גם כדי להגיד שלפעמים יש פתרונות יצירתיים שמאפשרים לאכוף גם על מי שחושב שחדלות פירעון, פשיטת רגל הוא הדרך הקלה, לא להפיל את השותף שלו ולעשות מאמץ כדי להוציא את השניים מהבלגן. ורותי, אני מאמין שהיא תצליח לשקם את העסק, כן, היא מסתכנת בהתחייבות לסחירות לעוד שנתיים, 200,000 שקל סיכון, אבל רותי מאמינה בעסק ואני מאמין בה. אני כנראה לעולם לא יהיה לקוח שלה, לפחות כרגע אין לי שום כוונה לטפל בלייזר להסרת שיער, אבל אני אוכל לדאוג שהעסק שלה כלכלית יהפוך להיות יותר בריא, יותר יציב, יהיה יותר נכון, בנוי יותר נכון משפטית, ולאורך זמן אני בטוח שהיא תצליח להרוויח לא מעט כסף. לפני שנצלול לתוך הסיפור של איציק, ונראה מה עושים איתו, ועם העובדה שהוא בעל מניות מיעוט בחברה פרטית, אנחנו נעשה הפסקה למשינה עם השיר, היא התווכחה איתו שעות.
שעות כמעט הייתה על סף דמעות הכל קרה כל כך מהר הרגישה צור רך לספר ישבו הם שניים בסלון הסית לאט את האווילון מיד קיבה גם את האור היה שיקור היה שיקור כן התנגדות הוא לא הרגיש אינטליגנטי ורגיש שניהם נולדו מזל סרטן זה מסוכן זה מסוכן הכל הלך כל כך חלק היו באמצע המשחק הם הוא והיא והיא והוא ללי 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 ללו היא אמרה תמצא מוצא אני רוצה אותך להשתדל פתאום הטלפון צלצל מיד הרים והתנצל אמר שהוא צריך לזוז מאוד חפוז מאוד חפוז דחו הכל כבר למחר שעה סבירה לא מאוחר הטלפון נשאר אדיש הוא לא הרגיש היה אדיש הוא לא ידע להתנהג לכל אחד היה לוהג אבל עבד מאוד קשה היה עוסק
עוסק מורשה
בטלפון שינה מספר שלא יפריעו לו מחר העסק נהפך רגיש הוא כבר הרגיש זה עסק ביש היא אמרה תמצא מוצא אם לא אמצא היא לא קיבלה טיפול נכון היה לה מזג ים תיכון היא רק רצתה להתנקם את הברנש קצת להקם אחרי פגישה קצרה בבנק החליפה מכונית בטנק ענבה תחמושת מבסיס זה רק תכסיס זה רק תכסיס איפשה פילחה את החלל פגז חדר אל האחל והתנפץ אל תוך הקיר מוות מהיר עתיד מזהיר המשטרה שלך חילוך לבדוק את פשר הפיצוץ הוא נעלם בלהבה כן זו כוחה של אהבה
אנחנו בתוכנית שומר חוק, אני עורך דין עומר נרהוד, והיום אנחנו בענייני פרדות שותפים. אחרי שהסברנו את המצב של רותי וניסינו להציל אותה ולפתור לה את הבעיה, נבדוק מה האפשרויות שלנו עם איציק שמחזיק 15% בסוכנות ביטוח, וגילה שהשותפים שלו מתחת לאף שלו ובניגוד להסכם השותפים, לקחו אשראים בבנק, אשראים שעכשיו גם הוא חתום עליהם. איציק נתן לי קצת רקע. השותפים היו זקוקים לפני 5 שנים להשקעה פיננסית. הוא נתן להם את הכסף לפני, למול 15% בחברה, ולמול התחייבות לתשלום חודשי של דמי ניהול. בפועל מסתבר הוא לא קיבל את דמי הניהול. זה לא מאוד הפריע לו עד לאחרונה כשהוא למד, איך אני אגדיר את זה, זעיפו פרוטוקול חברה של קבלת הלוואה, ולקחו מהבנק הלוואה רצינית. מאחר ושלושתם חתומים על חשבון הבנק, התוצאה שהוא ערב לכספי ההלוואה, ומאחר והוא יחיד עם כסף, המשמעות שאם העסק ייפול, הכל ייפול עליו. איציק שאל אותי מה הוא יכול לעשות עם 15% החזקה, הרי תכלס השותפים יכולים לעשות די מה שהם רוצים. אני הסברתי לו שאנחנו יכולים לפנות לבית המשפט בטענה לעושק המיעוט. זה מצב שבו שותפים שמהווים את הרוב בחברה מקבלים החלטות בניגוד לטובת המיעוט. במקרה הזה גם יש פה פעולה שלא כדין. גילינו או מצאנו ששני השותפים נהגו להוציא מהחברה הרבה מאוד כסף, לזכור מכוניות יוקרה על חשבון החברה, לטוס לחול, מסעדות, בקיצור, החיים הטובים על חשבון איציק הממן הגדול. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני לא מת על בתי משפט. יש בדיחה שאני נוהג להשתמש בה עם לקוחות שססים אלי קרב, על אותם שני עורכי דין שיושבים לארוחת צהריים, פתאום ניגש אליהם מישהו ואומר לאחד מעורכי הדין, הבן שלך הכניס את הבת שלי להיריון, אם לא תיתן לי עכשיו צ'ק של 100,000 שקל, אני תובע אותך. עורך הדין מוציא פנקס צ'קים, רושם לו צ'ק של 100,000 שקל, הוא מסתובב והולך, ועורך הדין השני מסתכל עליו בתדמה ואומר לו, מה עשית הרי? בכלל אין לך בן. נכון, אומר עורך הדין הראשון, אבל איך תדע לאיזה שופט נגיע? אז שוב, זו בדיחה, וישנם הרבה מאוד שופטים טובים שהבדיחה עושה להם עוול, אבל עדיין, לבית משפט אתה יודע איך אתה נכנס, אבל לא אם את תצא. הצעתי לאיציק לזמן גם אותם לפגישה. אני אוהב לדבר, אני חושב שאפשר לפתור הרבה מאוד דברים בדיבור. זה מרענן, זה נותן הזדמנות להבין את האינטרסים של הצד השני. בפגישה הצענו אחת משתי אפשרויות. או שאנחנו נקנה אתכם, או שאתם תקנו אותנו, כי להמשיך ביחד אי אפשר. עכשיו, עבור איציק היה כדאי מאוד לקנות את הפעילות של השותפים, מאחר ויש לו פעילות משלו, וכל מה שהיה נדרש אצלו זה להוסיף את הפעילות שלהם לפעילות שלו, במינימום הוצאות. אבל מבחינת השותפים, הם מתפרנסים מהפעילות הזו, והם לא מעוניינים, שלא היו מעוניינים שאיציק יקנה אותם, גם לא בסכום גבוה יחסית. לא נכנסו לוויכוח, אלא פשוט להגדרה שאי אפשר להמשיך יחד, ואחרי לא מעט דיונים ודיבורים, בעצם הצלחנו להביא את המצב לזה, שאחרי 4 חודשים של דיבורים למען האמת, שנחתום על הסכם של 2.5 עמודים, שבסיומו בעצם השותפים קונים את חלקו של איציק, ומחזירים לו את הדמי ניהול שהם היו אמורים לשלם לו, בנוסף לתמורת העסקה. כשאיציק התפשר, אבל איציק התפשר כי הוא אמר, אני מעדיף לגמור איתם בטוב, אני יודע שזה הביזנס שלהם, שהם חיים מזה. אני מוכן לפרוס את הכסף לפריסה ארוכה כדי שהעסק יוכל לשלם אותו, למרות מה שהם עשו, ואני מעדיף על המצפון שלי ללכת בצורה כזו, ולא לדעת שהוצאתי שני אנשים מהביזנס שהם הכניסו אותי אליו. עשיתי את ההסכם בצורה כזו שבו החברה רוכשת את המניות של איציק, ולא שני השותפים רוכשים אותם. זה משהו ש עורר שאלות מצד השותפים, וגם רואה החשבון של השותפים ביקש ממני הסברים, ואני הסברתי שכשהחברה רוכשת את המניות של בעל מניות, וזה טיפ מאוד חשוב לכל מי ששוקל למכור מניות בחברה, כשהחברה רוכשת מניות של בעל המניות, מי שמשלם את הכסף זו החברה. זאת אומרת, זה לפני מס. לעומת זה, אם בעלי המניות רוכשים את המניות מאותו בעל מניות יוצא, זה כסף שלהם פרטי, זאת אומרת אחרי כל המיסים. לכן עסקה שבה החברה רוכשת חזרה את המניות, עבור המוכרים היא עסקה הרבה יותר זולה, היא הרבה יותר נכונה. ברגע שהמניות האלה חוזרות אל החברה, הן הופכות להיות בחברה למניות רדומות, והן לא משפיעות על העובדה ששני השותפים שנשארו, נשארו בעצם כשותפים יחידים, כל אחד עם 50%. אז בואו נסכם רגע מה למדנו מהסיפורים של רותי ואיציק, ואחר כך נעבור אחרי השיר הבא לעורך הדין לירית אביטל בר נתן ולנושא של איפוי כוח מתמשך. אז למדנו שגם אם יש כמה שותפים, כל אחד מהם אחראי לחובות באופן מלא, ואם שותף אחד מהם לא ישלם, האחרים יצטרכו לשלם ממקומו. לכן בהסכם שותפים רצוי שיהיו ערבים לפחות מצד השותפים שהם השותפים היותר חלשים כלכלית. למדנו שעסק יכול להיות שווה שווי שלילי, ואז מי שיוצא ממנו צריך לשלם כסף למי שנשאר. למדנו שבדרך כלל לסגור עסק זה הדבר הכי יקר. גם בסגירה של עסק עדיף למכור, עדיף לעשות צעדים שיצילו את העסק עצמו בפרישה של חלק מהשותפים, בהנחה כמובן שיש לעסק זכות קיום ויכולת להרוויח כסף. למדנו שבחברה יכול בעל מניות מיעוט לפנות לבית משפט להגנה כנגד פעולות שמבוצעות נגדו, ולמדנו שהסכם שותפים או הסכם יסוד הוא הסכם קריטי. מומלץ לכל שותפים שאין ביניהם היום הסכם לדאוג מיד ליצירת הסכם כזה. מה הסיכויים שתצטרכו להשתמש בו? אני אגדיר את זה ככה. שליש מהזוגות בישראל שמתחתנים מתגרשים. עכשיו בראייה שלי, שותפות עסקית היא בדיוק כמו שותפות בנישואין בשני חסרונות. האחד, אין אהבה, או לא חייבת להיות אהבה, והשני, אין ילדים שהרבה מאוד פעמים מחזיקים את הקשר הלאה. אז אני חושב שלמעלה מחצי מהשותפויות נסגרות, מתפרקות בסופו של דבר, ולכן מאוד חשוב, קריטי, לעשות הסכם שותפים. אנחנו נפנה לנושא ייפוי כוח מתמשך אחרי שנשמע את גידי גוב עם השיר "אין עוד יום". אנחנו פה בתוכנית שומר חוק, אני עורך דין עומר מאוד, ואנחנו מתחילים היום את עורך הדין גידי טויטל בר נתן, שתספר לנו על ייפוי כוח מתמשך. עכשיו, אני מעריך שאת המונח ייפוי כוח מתמשך שמעתם פה ושם בשנים האחרונות, זה מונח די נפוץ, אבל מה זה ייפוי כוח מתמשך? זו שאלה שאני אפנה אלייך לירית. מה זה ייפוי כוח מתמשך?
ערב טוב, קודם כל, נעים מאוד, אני שמחה להיות כאן בתוכנית שלך. ייפוי כוח מתמשך, אז קודם כל אני רוצה לספר לך משהו. על ציר החיים, בין החיים למוות, יש אזור שאני קוראת לו אזור הדמדומים. אף אחד מאיתנו לא בר מזל מספיק. אף אחד מאיתנו למעשה לא בר מזל מספיק כדי לדעת מתי זה יקרה לו, ואם זה יקרה לו, ומתי זה יתפוס אותו. אם זה אירוע מוחי, או שבץ מוחי, או כל דבר שיכול למנוע ממנו בעצם, למנוע מאדם, לנהל את ענייניו הרכושיים וענייניו האישיים, אני מדברת על מצב קוגנטיבי ירוד. אז קודם כל, ליפוי כוח מתמשך, זה מסמך משפטי, שהאדם בעצם יכול לקבוע באמצעותו מי יהיה מיופה הכוח שלו, באם הוא יגיע למצב שהוא לא יכול לנהל את ענייניו הרכושיים, האישיים, הגופניים. בעצם מטרת המסמך הזה, המסמך המשפטי הזה, הוא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות על ענייניו בידי אדם אחר שהוא סומך עליו. זה יכול להיות בן זוג, זה יכול להיות מי מהילדים, זה יכול להיות אפילו שניים או שלושה מהילדים. ויפוי כוח מתמשך בעצם יכול להיות בעניינים אישיים, שמיופה הכוח יהיה אמון על רווחתו של אותו אדם. זה יכול להיות בעניינים רכושיים, זאת אומרת ניהול הנכסים של אותו אדם, הכספים שלו, ובעניינים גופניים, זאת אומרת לגופו ולבריאותו. אם אנחנו מדברים על הסכמה לניתוחים, לטיפולים פולשניים, ובעצם אני חושבת שזה יהיה אפילו אומר חסר אחריות לא לחתום על ייפוי כוח מתמשך. ייפוי כוח מתמשך ניתן לערוך רק אצל עורך דין שעבר הכשרה, שהוא הכשרה של משרד המשפטים, והוא מצוי במאגר של עורכי הדין מטעם משרד המשפטים. המסמך הזה מופקד אצל האפוטרופוס הכללי. בעצם אדם, כל אדם מעל גיל 18, שהוא קשיר ובאופן ובמצב קוגנטיבי טוב, יכול לחתום על ייפוי כוח מתמשך ולקבוע מראש מה יעשה עם רכושו, עם גופו, עם ענייניו האישיים, במקרה שהוא כבר לא יהיה קשיר. המסמך הזה בעצם מופקד אצל האפוטרופוס הכללי ונכנס לתוקף רק בהתקיים התנאים שמכניסים אותו לתוקף. זאת אומרת, ברגע שאותו מיופה כוח, אותו אדם שהוא מינה, מגיש איזושהי תעודת רופא או חוות דעת רפואית שהאדם הזה כבר לא מסוגל לנהל את ענייניו.
אני חייב להבין משהו. אני מכיר דבר שנקרא אפוטרופסות. נתקלתי בתיקים שמונה אפוטרופוס וכאלה נכון. דברים. מה בעצם ההבדל בין אפוטרופוס למיופה כוח, או מה היתרון?
אז למעשה יש יתרונות מובהקים לייפוי כוח מתמשך. אם נחזור אחורה, בעצם ייפוי כוח מתמשך הוא חלופה למוסד שנקרא אפוטרופסות, וכולנו מכירים את הצורך בצו אפוטרופוס, אפוטרופוס לרכוש, אפוטרופוס לגוף. בעבר עד לא מזמן, עד לאפריל 2017, תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הייתה אפשרות אחת בלבד, או שאדם קשיר, או שאדם לא קשיר, ובין רגע הופך להיות חסוי. מה שנקרא בעבר אדם חסוי, אדם שלא מסוגל לנהל את ענייניו, במצב קוגניטיבי ירוד, ולמעשה בני המשפחה פונים לבית המשפט לענייני המשפחה ומקבלים צו אפוטרופסות, אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לגוף. יש לכך הרבה מאוד חסרונות. כמו שאתה אומר, אתה ראית גם סכסוכים בבתי המשפט. אני יכולה לומר לך שגם אני נתקלתי בלא מעט סכסוכים בבתי המשפט. בדרך כלל זה קורה אחרי שאחד מההורים המבוגרים הולך לעולמו. נותר הורה אחד שהוא בחיים והוא כבר קשיש, ואולי פחות מתפקד, אולי פחות יודע לנהל את ענייניו הרכושיים, ותמיד יש איזשהו ילד שהוא קרוב פיזית לאותו אדם קשיש, קרוב יותר, מגיע אליו יותר, סועד אותו יותר, ואז אותו ילד מחליט להתמנות כאפוטרופוס לרכוש ולגוף של ההורה. ונוצר מצב שבו הילדים מתווכחים ביניהם, מנהלים מאבק משפטי, מי יהיה האפוטרופוס של אותו אדם קשיש, כשהאדם הזה הוא כבר דמנטי, וצריך להוכיח בעצם מי יכול לנהל את ענייניו בצורה הטובה ביותר. הרבה פעמים אני יכולה לומר לך שבית המשפט ממנה גם אפוטרופוס חיצוני. זאת אומרת, אדם חיצוני שלא מכיר את אותו קשיש, ומתחיל לנהל את ענייניו הרכושיים והאישיים. ובאמת, דבר נוסף שהוא בעצם הבדל מהותי, קודם כל, ייפוי כוח מתמשך, אנחנו קובעים מראש, ואנחנו נותנים הנחיות מראש על הגוף שלנו, על הרווחה שלנו, על העניינים הרכושיים שלנו, ומעבר לזה, אפוטרופסות, במוסד אפוטרופסות, ברגע שאדם מונה כאפוטרופוס לרכוש של אדם אחר, יש לו חובות דיווח מאוד 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 מוגברים בעצם, מול האפוטרופוס הכללי, הוא צריך לתת דוח פרטה, הוא צריך לתת דין וחשבון אחת לשנה, מה שבעצם לא קורה בייפוי כוח מתמשך.
אוקיי, אז אנחנו נמשיך תכף עם עוד כמה שאלות שיש לי. לפני זה אנחנו נפנה לכוורת עם השיר "היא כל כך יפה".
נהדר.
היא כל כך יפה, זה צובד בלב שלך, אך בכאב עצום. היא לא מבינה שאני רוצה אותה, לא אומרת לי כלום. בגינה תשב עם הטבע להתערבב, היא והשושנים. שתי מילים אולי, הגדר מאחוריי, אין לי אומץ מתאים. כל השבוע חלון פתוח,
אנחנו בשומר חוק, אני עורך דין עומר נרהוד, ואנחנו מארחים היום את עורך דין לירית אביטל ברנתן. לירית היא הבעלים של משרד מצליח בתחום דיני המשפחה, ולירית מספרת לנו היום על איפוי כוח מתמשך. אז לירית, הבנתי שאיפוי כוח מתמשך מאפשר לי לקחת אחריות על חיים שלי, ולהגדיר מה יקרה כשאני לא אוכל לקבוע. אז בואי תספרי לנו קצת מה ניתן לקבוע באיפוי כוח מתמשך, תני לנו דוגמאות.
יש לי לקוחה שהחליטה שהיא נותנת הוראה שהיא רוצה להמשיך להתגורר בדירתה עד אריכות ימיה, ואפילו גם אם היא תהיה סיעודית, היא תרצה להנגיש את הבית שלה, להביא מכשור רפואי למיטתה, ובשום פנים ואופן לא לעבור למחלקה סיעודית. ואני חייבת לומר לך, עומר, יש כאן המון המון עניינים שאנשים לא אוהבים לדבר עליהן. אומרים, או שלי זה לא יקרה, או שאני לא יכול לחשוב על הדברים האלו. הרבה פעמים הילדים בעצמם לא מסוגלים להביא את עצמם לשוחח עם ההורים המבוגרים על השאלות האלה. מה יקרה אם אתה תהיה סיעודי? וכאן באמת נדרשת את הרגישות שיש לעורך דין שעוסק בתחום לבוא ולדבר עם, עם האנשים המבוגרים גם על העניינים האלו. עכשיו, בתוך היפוי כוח מתמשך אפשר לתת גם הוראות לגבי הרכוש. אפשר לקבוע למשל מתי הדירה תימכר ואם הדירה תימכר. אפשר לקבוע האם בעצם... אני רוצה פשוט לתת דוגמה, כי אני כן כתבתי איזושהי דוגמה מאוד נחמדה על אישה שדאגה כל כך למראה שלה, שהיא החליטה אפילו לכתוב שהבת שלה תצטרך לקחת אותה לספר הספציפי שלה, רק כדי לעשות לה את הצורה של התסרוקת המוגבעת, עד כדי כך, כי חשוב לה לראות במיטבה. מבחינת רכוש אפשר לקבוע אפילו סבא וסבתא שרוצים להמשיך להעניק מתנות לנכדים. אפשר לקבוע שהמתנה תוענק לנכד עם חתונתו, עם נישואיו. יכולים לקבוע שמתנה תוענק לנכד עם הולדת הצאצא הראשון שלו. עדיין אפשר להיות בתודעה ולשמש כסבא וסבתא פעילים כביכול, גם אם אתם במצב סיעודי ואם אתם במצב קוגניטיבי ירוד. כמובן שבאמצעות ייפוי הכוח הזה, מיופה הכוח יכול לפעול בכל הענייניו, בכל העניינים בעצם שקבועים ביפוי הכוח, עניינים רכושיים, אישיים ורפואיים, וגם לקבל מידע אודות הממנה. זאת אומרת, מידע פיננסי, מידע רפואי, כל מידע שהממנה זכאי לקבל.
עכשיו, תני לי להבין, זה גם מאפשר לי לקבוע אם מישהו יוכל לקבל או להחליט עבורי לגבי הערכת החיים שלי?
אז כאן באמת זאת שאלה, נקודה מאוד מאוד טובה, מכיוון שאנשים נוטים להתבלבל. אני יושבת במשרד עם הרבה לקוחות, שישר אומרים לי, תכתבי, תכתבי, שלא יאריכו לי את החיים. אז קודם כל, זה לא כך. ייפוי כוח מתמשך, גם ייפוי כוח רפואי, בהתאם, במסגרת ייפוי כוח המתמשך, לא יכול לקבוע מראש, או לקבוע בעצם בשום דרך, אי הערכת חיים או מניעת, הימנעות מערכת חיים. הדרך היחידה שאפשר לקבוע היא באמצעות מסמכים שנקראים הנחיות רפואיות מקדימות, לפי חוק החולה הנוטה למות. החוק הזה הוא מאוד מעניין, מכיוון שהחוק הזה בעצם קובע שאדם כשיר יכול לקבוע מראש מאילו פעולות הרופאים, בעצם אילו פעולות הרופאים יימנעו מלעשותם במצב שהוא חולה הנוטה למות. חולה הנוטה למות הוא חולה שנקבע שיש לו 6 חודשים לחיות, ואין מרפא בעצם לחולה הזה. כל אדם שהוא קשיר יכול לקבוע מראש מהם הפעולות שהוא רוצה, שהוא ירצה בעתיד, שימנעו מהם, למשל, הערכת חיים על ידי חיבור למכונת הנשמה, טיפולים פולשניים למיניהם. עכשיו את זה אפשר לקבוע אך ורק במסגרת החוק שנקרא חוק החולה הנוטה למות, ולא ביפוי כוח מתמשך. אז זה חשוב לדעת. האבסורד הוא שהחוק הזה בעצם נחקק בשנת 2006, על ידי ראש הממשלה שלנו לשעבר, אריאל שרון, זיכרונו לברכה, שהוא עצמו לא הספיק לחתום על המסמכים האלו, ולמעשה כולנו יודעים את סופו של אריאל שרון, שהיה במשך שנים ארוכות חי כצמח. אז שוב, וזה לשאלתך, אלה מסמכים נפרדים.
אוקיי, עכשיו, בתור מישהו שמאוד לא רוצה להמיס על הקרובים שלו, סיפרת קודם שאפוטרופוס יש לו הרבה מאוד חובות. נכון. מה, אם אני ממנה מישהו כמיופה כוח, מה החובות שלו?
אוקיי, אז קודם כל חשוב להבהיר שמיופה כוח יש לו, יש עדיין איזשהו פיקוח עליו. זאת אומרת, גם החוק בעצם יצר איזונים ובלמים לצורך העניין. יש איזשהו פיקוח, הממנה חייב לפעול במסירות, להתחשב ברצונו של הממונה, חייב לפעול במסירות, לשקף לממנה, לאותו אדם מבוגר, את המצב, את המצב הכספי, את המצב הרפואי. יש פעולות שאסור לו לבצע, אלא באישור של בית המשפט, כמו אפוטרופסות, דרך אגב. למשל, מכירה של נכס מקרקעין, זו פעולה שנדרש אישור של בית המשפט לענייני משפחה. כמובן שאותו מיופה כוח חייב לרשום הערה על נכסי המקרקעין, על חשבונות הבנק. פעולות עד 100,000 שקלים, נדרשת הסמכה ספציפית בייפוי הכוח. דיברתי מקודם על מתנות של הסבא והסבתא. מתנות כאלה שהן עד 100,000 שקלים, גם הלוואה, גם מתנה וגם תרומה, חייבות להיות בהנחיות המקדימות. חייבת להיות הסמכה מפורשת. בנוסף, יש עוד איזשהו עניין שמייפה הכוח, בעצם הממנה, יכול להחליט שאותו מיופה כוח צריך לתת דין וחשבון ולידע אדם שנקרא מיודע. זאת אומרת, הורה שרוצה להפות את כוחו של אחד הילדים, יכול לקבוע שאותו ילד יהיה חייב לידע את הילד הנוסף. אנחנו רואים את זה במקרים בהם יש ילד אחד בארץ, לצורך העניין שהוא יותר פעיל, בקשר שוטף, בקשר יומיומי עם ההורה המבוגר, וילד אחד בחול. ובמקרים כאלה אני באמת ממליצה לקבוע שיהיה מיודע קרוב משפחה, שמיופה הכוח יוכל באמת לתת לו, לידע אותו בדבר ההחלטות שהוא לוקח.
אז בואי, אם אני אסכם, ייפוי כוח מתמשך בעצם מאפשר לנו לקחת אחריות על עצמנו, נכון. ומומלץ לכל אחד, אני חושב על עצמי, בהחלט. זאת אומרת, גם אם אני איש בריא, אז מחר אני עלול להיות מעורב בתאונת דרכים, ואז עדיף לי לדאוג לזה עכשיו, וכמו שאת מתארת את זה, כדי לעשות ייפוי כוח מתמשך, זה גם הרבה מאוד מחשבה על איך אני רוצה שיראו חיי.
נכון.
אז תודה לעורך הדין לירית אביטל ברנתן, אנחנו סוגרים עוד תוכנית של שומר חוק ברדיו סול. אני מזכיר לכם, שומר חוק נועד בשבילכם, אבל הוא לא מחליף ייעוץ משפטי, ולא לנסות את זה לבד בבית. בשבוע הבא אנחנו נמשיך להיות פה עם תוצאות הקורונה ועם נושאים מעניינים נוספים. אתם מוזמנים לפנות בפייסבוק ובוואטסאפ ולשאול שאלות, ואני אשתדל לענות על כולם. אני אחרי